אם סיימנו את ג'
מה?
כאילו
פחות או יותר סיימנו,
לא לתנק,
כדי להתקדם יותר טוב. בואו נקרא את הפסקה וננסה טיפה לפתוח אותה. מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. רק העין החמושה בהשקפה של מרחקי גובה תראה את שורשם העליון, איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. עד לכאן העיקרון. עכשיו דוגמה. דוגמה לעיקרון. במוסר מגיעים הם עד ליסוד החסידות, שיש בה אלה שתי המערכות. החסידות החילונית והחסידות הקדושה. שבעצם הן החסידות העולמית והחסידות הישראלית. שלמראה עין, אינן כמו תכנים סותרים זה את זה. ובעומק הדבר אינן משלימות זו את זה. אבל באיזה יחס? שהראשונה היא החומר לשנייה, שהיא עומדת על גבה בתור צורה, בתור נשמה המחיה את הגבייה. טוב, בואו נעשה סדר. מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. זאת אומרת, אם נצייר את העולם שלנו כעיגול, כפשוטו, כדור הארץ עגול, והעיגול צריך למלא את העיגול, למלא את החלל שנמצא בתוך העיגול, הנה העיגול, אנחנו צריכים למלא את החלל, אומר הרב, מלוא עולם, זאת אומרת מלוא מלשון מלא, כדי למלא את העולם, מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנקרא קודש, שהוא מקור החיים, ועולם שנקרא חול, שהוא הסתעפות החיים, כמו שראינו בפסקה א', אנחנו צריכים למלא את החלל העולמי גם בערכי קודש וגם בערכי חול. ולא לחשוב, זה דברים פשוטים שדיברנו עליהם כבר, ולא לחשוב שהחול הוא איזושהי מציאות שצריך לסלק אותה מן העולם. הפוך, מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. המשפטים הראשונים, שני המשפטים הראשונים פשוטים, כבר עסקנו בזה, רק שנראה איך שזה כתוב. רק העין החמושה בהשקפה של מחרקי גובה. עכשיו נכון שיש הבדל בערך, בגובה, בגודל, בין קודש לחול, שהרי אמרנו שחול בלי קודש שווה מוות, לעומת קודש בלי חול שווה חיים מדולדלים, זוכרים פסקה א', כן? אז ברור שיש כאן הפרשי גובה בין קודש לחול, הפרשי ערך, הפרשי משמעות, ברור, אבל העין החמושה שיודעת לזהות את מרחקי הגובה, היא מסוגלת גם לזהות את השורש האחדותי של שני הכוחות האלה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא קודש וברא חול, אז הוא חפץ בהופעת הקודש ובהופעת החול. נכון שיש הבדל בין קודש לחול, אבל אותו אלוהים שברא את הקודש, אותו אלוהים שברא את החול, אז הוא חפץ שהחול יופיע. לפי ערכו, לפי מדרגתו, כמו שהוא חפץ שהקודש יופיע. לכן רק העין החמושה בהשקפה של מחכה גובה, מצד אחד ההפרש בין קודש לחול, תראה את שורשם העליון האחדותי, את הזהות בין קודש לחול, איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. טוב, עד לכאן פשוט. כלומר, יש איזה יסוד מקורי רוחני אחדותי, הרב קורא לקודש קודשים, שהקודש הקודשים הזה הוא מתגלה בשני קווים שהם קודש וחול. אם הייתי מצייר את זה רגע באיזה תלת ממד כזה, אז נצייר נגיד שהעולם שלנו זה עיגול, ויש איזה מקור פנימי שנקרא קודש קודשים, זה נגיד העיגול, יש איזה מקור פנימי שהוא קודש קודשים, והמקור הזה הוא מקרין שני מסלולים, מסלול של קודש ומסלול של חול, ששניהם צריכים למלות את העיגול, שאף על פי שכמובן יש הבדל בין קודש לחול, אבל הגרעין של שניהם יוצאים ממנו הוא אותו גרעין שנקרא קודש קודשים. בסדר, דברים פשוטים, למדנו את זה עד עכשיו. כן או לא? אין פה חידוש עד עכשיו. עד עכשיו זה דברים שלמדנו, דיברנו, עסקנו בזה. בסדר. עכשיו, הדוגמה שהרב מזכיר, ויכול להזכיר גם דוגמה בנושא אחרה. הדוגמה שהרב מזכיר היא דוגמה בנושא המוסר. הדוגמה המוסרית היא תסביר לנו הרבה יותר מדויק, אם אפשר לומר, מצד אחד את המקור האחדותי שהוא קודש קודשים, ומצד שני את הפרשי הגובה שבין הקודש והחול. בסדר? בואו נראה את הדוגמה. מי שלא ברור לו שיגיד עכשיו. בסדר או לא, רבותיי? חבר'ה, שלום. אני לא מרצה באוניברסיטה. לא ברור, נא להגיד. בסדר או לא? מה?
מצוין.
מצוין, אוקיי. אם מצוין, אז בסדר. עכשיו בואו ניקח את הדוגמה. הדוגמה תחדד מאוד את, ה, את, ה, את העיקרון של המשפטים האלה. במוסר, בואו ניקח את הדוגמה המוסרית, כלומר את התוכן המוסרי, את, ה, את הנושא המוסרי. אולי כאן צריך להדגיש כאן איזושהי נקודה שאולי לא מספיק מדגישים אותה. הרב בהרבה מאוד מקומות מזכיר את המילה מוסר. עכשיו בדרך כלל אם אנחנו שומעים את המילה מוסר לאיזה הקשר או באיזה הקשר זה, זה מדבר לפי הבנה השטחית שלנו. בינם שבאדם לחברו שקשור לתיקון מידותי. נכון? אבל הרב בהרבה מקומות מסביר שהמילה מוסר היא לאו דווקא במובן המידותי, אלא המילה מוסר היא במובן של המסרים האלוהיים שצריכים להופיע בעולם. מי שמכיר בספר אורות, ההנהגה הסיבתית אל מול ההנהגה המוסרית, שם הרב מדבר בכלל בסדר גודל אחר לגמרי. למשל, בואו נדבר רגע באותו עניין ממקום אחר. למשל, כשאנחנו מדברים על נושא שנקרא מידות, בדרך כלל מיד עם מה זה מתקשר אצלנו, כשאני מדבר על עבודת המידות, גילוי מידות, מה זה בדרך כלל? מה? עם המוסר במובן הנפשי. נכון? התיקון המוסרי הנפשי. אבל מצד האמת, הנושא שנקרא מידות הוא הרבה יותר גדול מהנושא שאנחנו קוראים לו הצד המוסרי הנפשי. זאת אומרת, אני רגע מתפזר, אבל זה כדי להסביר את העיקרון. הנושא שנקרא מידות, זה לא קשור דווקא למערכת המוסר שבנפש האדם. זה משהו הרבה יותר כולל. זאת אומרת, אני אסביר את זה. זאת אומרת, המילה מידה, מידות, מידה, זה מלשון מדידה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, הוא הרבה מעבר למידה. הוא אין לו מידה, הוא על מידה, על באלף, על בעין. הוא על גבול, אין לו, הוא לא מוגבל, על באלף, על בעין. וכו'. הוא על סוף, הוא אין סוף. אז הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, איננו שייך למידות. הוא מעל למידה. למשל דוגמה, שתי המידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם בעולם הזה, הם זמן ומקום. נכון? אנחנו חיים בממדים של זמן, אנחנו חיים בממדים של מקום. אבל הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. היה, הווה ויהיה. הוויה. הוא הווה תמיד. הוא לא שייך לעבר, הווה ועתיד. וכנ"ל לגבי המקום. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום אחד. אין העולם מקומו. הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אין לו גבולות של זמן ומקום. אם אפשר לומר במושגים של בני אדם, אני אומר שהמשפט מטופש לחלוטין, כן, הקדוש ברוך הוא חי בכל הזמנים, והקדוש ברוך הוא חי בכל המקומות. הוא לא מוגבל כמו בני אדם. אנחנו כבני אדם, אני מוגבל עכשיו לזמן שנקרא 10 ו-17 דקות, ולמקום שנקרא הכיסא שכרגע עליו אני יושב. אז מילא אני לא ב-10 ו-18 דקות, ולא ב-10 ו-16 דקות, ואני לא חצי מטר ימין או חצי מטר שמאלה. אז אנחנו חיים בממדים של זמן ומקום, אבל הקדוש ברוך הוא מעל למידה. עכשיו, השלמה של המשפט הזה. אף על פי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מעל למידות, אלינו בעולמנו הוא מתגלה במידות. אז למשל הקדוש ברוך הוא החליט, ניקח דוגמה פשוטה במושג הזמן, שאף על פי שהוא מעל הזמן, הוא החליט מסיבות כאלה ואחרות שהוא מתגלה כל יום שביעי מאז בריאת העולם בקדושה מיוחדת הנקראת שבת. ולמה לא ביום רביעי? ככה. רגע, לא נענה על זה. וכנ"ל במקום. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בארץ ישראל, לדוגמה, יותר מאשר בחוץ לארץ. עם כל הכבוד לסדרות, הוא מתגלה בירושלים יותר מאשר בסדרות. לא להיעלב, זה בסדר. עם כל הכבוד לשכונת קריית משה בירושלים. כמו הוא מתגלה בין החומות, בעיר העתיקה, הרבה, עד קודש הקודשים יותר. מדרגות, מדרגות. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מעל למידות, אלינו הוא מתגלה במידות. ואם אני אנסה לגלות אותו מחוץ למידות, כי הרי הוא מעל המידות, אני עכשיו אעשה לעצמי שבת. מה אתם מציעים? אני כנראה לא צריך להגיע לשבת, אני מתנצל. אז בואו נעשה עכשיו שבת, בואו נעשה עונג שבת. נלך למקלחת, נלבש חולצה לבנה, נשיר שירי סעודה שלישית. מה אתם מציעים? זה עובד או לא? לא עובד. למה לא? אולי כן. לא עובד. כי קדושת שבת לא נמצאת פה, מה נעשה? שאלה חנה לי, נכון? למה לא כל יום שבת? קושיה טובה. בעצם גם התשובה טובה. סליחה? לא, בעזרת השם. בעזרת השם כן, אבל השבת לא. איך? הודעתי לו כבר.
סגור היום?
כנראה סגור. מה אתם, אם תיתנו לי עוד צ'אנס, אז יכול להיות שיהיה צ'אנס עד מחר בבוקר או מחר בצהריים. אבל כרגע, מה? אם תיתנו לי צ'אנס, אז תנו לי ארכה, הוא בלחיץ אותי, אמר לי, צריך להודיע. אז אני ידעתי שלא, כן.
איך בא לך עם בן אדם במדבר, הוא יכול לעשות שבת?
הגמרא עונה על זה, ובאמת הגמרא מביאה שתי דעות. והגמרא דרך אגב מתייחסת לכל מיני קושיות בסוגיה הזאת, והגמרא עונה. שהוא באמת עושה זיכרון בעלמא. זה זיכרון. אל תחשוב שיש קדושת שבת שם. בסדר? אבל רגע, בואו נחזור. אם כן, אני חוזר רגע אלינו. אם כן, כשאני מדבר עכשיו, כשאנחנו מדברים על מושג של מידות, באופן אוטומטי, לפני 5 דקות, על מה חשבתם? על מידות הנפש. מה עכשיו מתברר? שסוגיית המידות היא סוגיה הרבה יותר כוללת. למשל, בואו ניקח דוגמה מצוינת שמופיעה בגמרא, והרמב"ם פוסק אותה בהלכות יסודי התורה. דוגמה טובה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא היה בהר סיני, אז הוא נראה למשה רבנו כמו שליח ציבור עטוף בטלית. כשהקדוש ברוך הוא היה בים סוף, אז הוא נראה למשה רבנו כמו גיבור מלחמה. לכן, המידה האלוהית בכל המאורעות ההיסטוריים מאז מעמד הר סיני, שמעין מעמד הר סיני, מה הוא מתלבש כשליח ציבור עטוף בטלית? אף אנחנו צריכים להתלבש כשליח ציבור עטוף בטלית. המאורעות ההיסטוריים שלאורך כל הדורות הם מעין קריאת ים סוף, מה הוא מתלבש כגיבור מלחמה? אף אנחנו כגיבור מלחמה. עכשיו בואו ניקח דוגמה מצוינת. כשמשה רבנו היה בים סוף, בהתחלה הוא מתלבש כגיבור מלחמה? לא, איך אתה יודע? כי הוא התפלא. הוא התעטף כשליח ציבור עטוף בטלית. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה תצעק אליי? עכשיו זה לא זמן שאני מתגלה במידה של שליח ציבור עטוף בטלית. זה זמן שאני מתגלה כגיבור מלחמה, ויסעו. זאת אומרת, מידות זה לא דווקא ברמה המוסרית האנושית בכלל, אלא זה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ציר ההיסטוריה, דרך המאורעות, באיזה מידות, באיזה לבושים הוא מתגלה אלינו. מתי הוא מתגלה במידת חכמים? מתי הוא מתגלה במידת אכזריות? מתי הוא מתגלה כשליח ציבור עטוף בטלית? מתי? כגיבור מלחמה. הסוגיה שנקראת מידות היא לא קשורה רק לעמדה המוסרית של האדם. זה נושא הרבה יותר כולל. זה נכון שסעיף אחד בסוגיית המידות הוא קשור למה שאנחנו קוראים תיקון מוסרי. אותו דבר מוסר. מוסר זה לאו דווקא מידות. מוסר זה הנהגה המוסרית. רוצים עוד דוגמה מצוינת? למשל, כשרב קוק מדבר על מושג שנקרא כלל ופרט. מי מוכן להיות המתנדב מהתורן? יפה. אל תחשוב יותר מזה. כשאתה קורא ברב כלל ופרט, מה אתה מבין? כלל שווה. אל תחשוב, דבר מה שאתה חושב. תלוי את הכל. מה זה תלוי את הכל?
לא יודע.
לא יודע, אז אם אתה יודע, אז תגיד. כשאני שומע כלל ופרט ברב קוק פעם ראשונה, מה נשמע לי כלל? עם ישראל, ציבור ויחיד. כלל הישיבה וכל יחיד בישיבה. אבל אמרת בצדק. שכלל ופרט ברב זה בכלל לא רק ציבור ויחיד. אלא תפיסה כללית, שהיא בעצם הכללה של צדדים שונים ומנוגדים, ופרט זה מיקוד בפרטיות, בנקודה מסוימת ופרט מסוים. אחד מהביטויים החשובים של היחס בין כלל לפרט, הוא יחס שבין ציבור ליחיד. אבל לחשוב, שכשהרב מדבר על כלל ופרט, זה רק יחס של אומה מול יחיד, זה טעות חמורה. לכן צריך להבין, בכל מקום שהרב מדבר, הרב מזכיר את המושג כלל, למה הוא מתכוון? לא בכל מקום הוא מתכוון למושג שנקרא ציבור.
איך יודעים להבדיל?
איך יודעים, לומדים הרבה תורה. איך יודע להבדיל כשהרב כותב את המילה מוסר? איך יודע להבדיל כשהוא כותב את המילה מידות? ויש עוד הרבה דוגמאות, זה רק דוגמאות שכרגע על הלשון שלי. לכן גם פה, זה נושא שנבין איך זה קשור לפה. במוסר, על איזה מוסר אתה מדבר הרב פה? כאן הרב מדבר על המוסר במובן הנפשי שאנחנו קוראים לו היום תיקון מידות. תיקון מוסרי. אבל במקומות אחרים הרב מדבר על המילה מוסר באומן של מסר. בסדר? טוב, כל זה רק... מה?
בין מידות למוסר, מה הבדל?
תלוי באיזה רמה אתה מדבר.
ברמה יותר כללית.
הכללית? מידות ומוסר באופן כללי, אני הייתי אומר ככה, שהמסר האלוהי הוא מעל למידות, הוא מתגלה אלינו במידות. לא עזרתי לך. סיבכתי אותך. כלומר, מידות זה סדר ההופעה של הבורא בבריאה. מוסר זה עוד לפני המידות האלה. ישיבת סדרות זה רעיון. מה קורה בישיבת סדרות ביום רביעי ב-10 בלילה? זה סעיף של הרעיון. ישיבת דרות בעשר בלילה ברודי זה מידות. מסר זה מה הרעיון שבשבילו הוקמה ישיבת דרות שמכוחו אתם פה.
דווקא אידיאל כאילו...
דווקא מה?
אידיאל כזה.
מסר זה יותר האידיאל. בסדר? למשל ראיתי הערה של אחד האדמורים מחבד, ההגדרה שאני חושב שגם הרב קוק אומר אותה, למרות שכרן לא זוכל להגיד איפה, שצריך להבדיל בין המושג טוב וחסד למושג רע ודין. לא זוכרים, אולי אדמור האחרון כתב, שטוב ורע זאת הגדרה אובייקטיבית. חסד ודין זאת הגדרה סובייקטיבית. טוב ורע זה מהות. יש מהות של טוב, יש מהות של רע. חסד ודין זה איך אני כגברה, לא כחפצה, איך אני כגברה מקבל לתוכי את הטוב או את הרע. הטוב האובייקטיבי מתקבל אליי כסובייקטיבי בצורה של חסד. הרע האובייקטיבי מתקבל אליי כסובייקטיבי בצורה של דין. מבינים את המשפט, האחרון? זה הגדרות חשובות, הגדרות האלה. טוב, אבל בואו נגיע לנושא שלנו. אם כן, במוסר, על איזה מוסר שאנחנו מדברים? על תיקון מידותי. בואו נסתפק אפילו בסעיף הזה של המוסר. בסדר? בצנרת הזאת, במסלול הזה. טוב, שימו לב, הרב כאן מגדיר שני סוגים של חסידות. חסידות קדושה זה לא חידוש. אבל יש פה מושג שלא היינו מצפים שהוא כתוב. שהרב אומר אותו. חסידות חילונית. מה זה חסידות חילונית? מה הקשר בין חילוני לחסידות? יותר מזה אומר הרב, החסידות החילונית היא החסידות העולמית. החסידות הקדושה היא החסידות הישראלית. מה זה? הייתי אומר ככה, החול זאת החסידות החילונית שהיא החסידות העולמית. הקודש היא החסידות הקדושה שהיא החסידות הישראלית. אני חוזר למשפט הראשון. מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה, אמרנו, בשני מסלולים. חול, קודש. חול, חסידות חילונית, עולמית. קודש, חסידות קדושה, ישראלית. זה דוגמה, זה לא רק זה. אבל זו דוגמה טובה להבין את המושגים האלה של מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. שיש ביניהם מרחקי גובה, אבל המקור הוא אחד. תכף ננסה להבין את היחס ביניהם. מצד ההבדל ומצד המקור האחד. אז במוסר מגיעים הם עד ליסוד החסידות שיש בה, בחסידות שיש בה אלה שתי המערכות, החסידות החילונית והחסידות הקדושה, שבעצם הן החסידות העולמית והחסידות הישראלית, שלמראה עין אינן כמו תכנים סותרים זה את זה. יפה, עכשיו אני רוצה לפתוח את הסוגיה. אתם רואים, אני היום הייתי רציני, עשיתי שיעורי בית 3 דקות לפני שנכנסתי לשיעור הזה, והבאתי ספרים כדי להיות קצת, כדי פחות להריץ פה את האנשים. בסדר? תגידו יישר כוח. יפה, תודה. עכשיו בואו ניקח דוגמה, אחת לפחות, אולי נוסיף עליה יותר אפילו. בסדר? מה זה נקרא חסידות חילונית? כרגע אני אומר איזה מושג שאנחנו מכירים אותו מצוין. מי שרוצה לתת הסברה ראשונה, מה זה חסידות חילונית? איך אנחנו קוראים לזה היום? מוסר אנושי. מוסר אנושי. נסתפק רגע בהגדרה כזאת, תכף נדייק אותה. הלאה, בחסידות קדושה, איך נקרא לזה? מוסר אלוהי. בסדר? דרך אגב, בספר אורות הרב משתמש בכמה מקומות, גם במקומות אחרים, בהגדרה המוסר הטהור. או המוסר העליון. מה זה? זה המוסר האלוהי. אם יש מוסר טהור, משמע שיש מוסר שהוא פחות טהור. אם יש מוסר עליון, משמע שיש מוסר שהוא לא עליון. בסדר? למוסר האנושי קורא פה הרב חסידות חילונית. בסדר? עכשיו, מה זה המוסר האנושי הזה? המוסר האנושי הזה, מה שאנחנו קוראים לו דרך ארץ, מצפון, בתעודה של כיתה א' זה נקרא נימוסים והליכות וכדומה, אז הדרך. מה זה המוסר האנושי הזה? המוסר האנושי הזה זה איזשהו מינימום אלוהי שהקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם באשר הוא אדם, שתכף ננסה להבין למה, אבל כרגע נסביר, כדי שלפחות גם אדם מקולקל במחאות יהיה לו איזה גרעין של הופעה אלוהי דרכו, שאנחנו קוראים לו היום מוסר אנושי. עכשיו, מה הבעיה במוסר אנושי? מה? שהוא אנושי ולכן הוא מילה אחת מספיק. איך? מוגבל ולכן הוא? איך?
הוא לא אינסופי
ולכן הוא מה? לא שלם ולכן הוא חסר ולכן הוא, מה אתם משחקים פה במים נרדפות, אני מחפש דבר אחר, ולכן הוא
חול.
טוב, יש לי זמן לשתות, ברוך אתה רציני. נו, ולכן הוא מה? משתנה. יפה. למשל, בואו ניקח דוגמה. לא, כל מה שנאמר פה נכון, אבל אני רוצה את המילה משתנה. למה? תכף נבין. בואו ניקח דוגמה שהרב מזכיר אותה בכמה מקומות. בסדר? מקור אחד, כדאי לכתוב מקור. אגרות ראייה, אגרת קף, עמוד י"ט. אגרות ראייה, אגרות א', אגרות ראייה חלק א', אגרת קף, עמוד י"ט. הרב כאן מדבר תוך כדי תנועה באגרת, על סוגיה, אגרת קף עמוד י"ט. הרב מדבר כאן על סוגיית חופש הדעות. תכף נפתח את הסוגיה הזו של חופש הדעות גם במידות ראייה. גם שם יש ערך שנקרא חופש, נראה ממש אותם דברים. אבל הרב אומר כהקדמה שזה שאנחנו מדברים על חופש הדעות, זה ודאי לא אומר שיש חופש לכל דעה. כלומר, לא כל דעה היא לגיטימית. למשל, בואו נתן דוגמה קיצונית, בסדר? האם זה לגיטימי, מה שמך?
גידו.
גידו, האם זה לגיטימי שכשעידו מרגיז אותי ואני לא מסכים איתו, שהתגובה שלי לאי הסכמה שלי איתו זה לשלוף אקדח ולהרוג אותו? חופש דעות, זה לגיטימי או לא?
לא.
כלומר, ברור לאדם נורמלי שיש גבול לחופש הדעות. נכון? כל השאלה זה לא אם יש גבול. כל השאלה, עידו, זה מה הגבול? איפה אתה שם את הקו? נכון? עכשיו, בואו ניקח את אותו עיקרון של איפה אתה שם את הקו, לאו דווקא בסוגיה שקשורה לדעות ומחשבות, אלא לסוגיה שקשורה למוסר, זה הנושא שלנו. אומר הרב, בואו ניתן דוגמה. צניעות, דוגמה שכדאי לדבר עליה פעם, כי פעם צריך לפתוח את הסוגיה הזאת, היום אנחנו נפתח את זה קצת. בסדר? סוגיית הצניעות. מה נקרא צנוע? אומר הרב, אני קורא באיגרת כך, אם כן למשל, בואו נראה רק את מה שאמרתי כרגע לגבי חופש הדעות. אם כן למשל, שיסכים אדם בלבבו שאין שום עוול ברציחה, הוא ודאי חטא, שהרי שאם ההסכמה הזאת תפריח, אם ההסכמה הזאת תהיה רווחת, היא תפרח בעולם, יארס קיום העולם. אם כן, ברור לאדם נורמטיבי שיש גבול לחופש הדעות. אומר הרב, אלא הדבר הקשה, על כן אנו למדים שיש גבול לחופש הדעות. עכשיו בואו נראה איך הרב מעביר את זה לדוגמה המוסרית. אלא הדבר הקשה הוא צמצום הגבול. איפה אתה שם את הקו? איפה גבולות הגזרה שלך? למשל, הוא מסבר שאין הצמצום יכול להיות שווה ממש בין כל חברה אנושית. גם היום אנחנו רואים את זה. שחברה אנושית מסוימת היא תיתן מרחב רחב מאוד ושוליים מאוד רחוקים לחופש הדעות, וחברה אחרת היא תשים את הקו מאוד מאוד קרוב. כלומר, מה שהוא מותר אצל חברה אחת, הוא יהיה אסור לגמרי אצל חברה אחרת. למשל, הנה דוגמה, במחילה מכבודנו. כי למשל, ההסכמה הגמורה בלב, שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק, למי שמסכים כן. התפיסה המוסרית שאומרת, שאין בעיה להיות לא לבוש בפרסיה. כאן הרב מדבר על ערום בשוק. ערום בפרסיה. לא יודע אם ערום לגמרי. בואו נדבר כמעט ערום, בסדר? שפת הים. אז ההסכמה הגמורה בלב, שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק, למי שמסכים כן, וטוען שהתנהגו כן בפועל, שבאמת אין כאן בעיה מוסרית ואפשר ללכת ככה, הוא חטא אצלנו. אצל אדם, נורמלי, נקווה, זה עדיין חטא ללכת לא לבוש בחברה, בפרסיה. וראו להיות חטא. אבל למשל, ואצל, ואיננו חטא, אצלנו זה חטא, כי זה לא מוסרי להיות לא לבוש ככה. אבל ואיננו חטא אצל הפראים שביה גוויאנה למשל. איזה שבט, לא יודע מה, אינדיאני באיזשהו אי פראי, ששם הם הולכים ערומים כפשוטו. עובדה, הם לא מרגישים בזה חטא. אבל למה ללכת עד יה גוויאנה? בואו נדבר ברור. אדם נורמלי גם היום עדיין ברוך השם. הולך לפחות לבוש באופן מסוים ברחוב. כן או לא? כן. אבל 20 מטר מהרחוב יש שפת ים. שמעתם על זה פעם? ים. 20 מטר. אדם לא מרשה לעצמו ללכת ברחוב, לא לבוש, כמו שהוא מאוד מרשה לעצמו, בשפת הים. מה השתנה? אני מדבר על ים שהוא מעורב. כן? גם ים נפרד, זה לא קשור. אבל בואו ניקח את הדוגמה של ים מעורב. כלומר, ברור לנו שברחוב X בתל אביב, רחוב הירקון בתל אביב, הוא 20 מטר כמעט מהים. ברור גם לאדם, ממין זכר או נקבה, שהולך כמעט לא לבוש, 20 מטר מכאן, מערב, על כיוון הים, ברור לו שלפחות בחוב הירקון, הוא כן הולך לבוש. הוא לא הולך, היא לא הולכת עם בגד ים שם. למרות שגם זה כבר לא פשוט. רק רגע, שנייה. ופתאום בשפת הים זה בסדר. אבל מה ההבדל? פה יש זכר ופה יש נקבה. בשני המקומות יש מפגש בין זכר לנקבה. אז למה פה זה בסדר ופה לא? כלומר, לא צריך להגיע להפרשי מקום, או הפרשי תרבויות, או הפרשי זמנים, הפרשי היסטוריה. הדוגמה הזאת עכשיו אמרנו היא מזעזעת, תחשבו על זה רגע. למה פה זה בסדר ופה זה לא בסדר? באמת זה 20 מטר, אולי זה פחות אפילו מ-20 מטר. אלא מה אתה רואה? שברגע שהמוסר הוא נובע מהקריטריון האנושי, אז הקריטריון האנושי הוא משתנה. עד כדי הדוגמה האבסורדית לטעמי, שהזכרנו כרגע, שמחק של 20 מטר, פה פרסיה, פה פרסיה, רק זה נקרא רחוב וזה נקרא שפת הים, פה אסור ופה מותר. בשפת הים אף אחד לא מרגיש שזה לא בסדר ללכת ככה. ברחוב אני מקווה שעדיין אנשים נורמליים יגידו לך שזה לא בסדר ללכת ככה. עדיין, הדגש של המילה עדיין. חבר'ה, אתם מבינים? לכן המוסר האנושי, יש בו בעיה. מה הבעיה? שהוא משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן. מחברה לחברה, מתרבות לתרבות. בבקשה.
גם ברחוב נאורה, אבל באמת גם יש לדעת אנשים לגברים, אבל ברחוב נאורה, גם בעצם
אדם צריך להיות צנוע תמיד. אדם צריך להיות
צנוע.
מה?
טוב,
מה זה צנוע? אדם נורמלי נראה לי הולך עם בגד ים שהוא מכנסה עם הגיוניות ולא איזה תחתונים צמודים מבחילה מקבדנו, סליחה? חולצה? אני אישית הולך בים בלי חולצה, כי זה לא נעים, החולצה נרצבת, זה לא כיף במים. כשאני יוצא מהחוף בדרך אני שם חולצה. כמה שאני זוכר את עצמי בשפת הים, זה לא קורה הרבה, אבל אם זה קורה נראה לי שכך אני נועל. אלא אם כן מאוד חם, בסדר, מותר. אבל ברחוב אני לא אלך עם... וגם לזה גבולות גזרה הגיוניים. אף אחד לא מצפה שאני אכנס לשפת הים עם איזה מכנסיים ארוכים או ג'ינס צמוד. אני בשפת הים סוף סוף. בסדר, זה הגיוני. זה גם סוג של צניות. תשלחו לי עוד פעם, באמת, הצניות יפה לדברים, אבל אני כיוונתי בעיקר לאדם ממי נקבה. לא צריך להסביר את זה, אני חושב. משהו פה דפוק בראש, תסליחו לי. משהו פה אבסורד לחלוטין. איך את נוסע על עצמך ככה להסתובב? כי זה שפת הים. מה זה קשור? מה זה קשור? מה קשורה התשובה לשאלה? זה מוסרי בחברת גברים ונשים להסתובב ככה?
יש מקומות שמחייבים את זה.
יש מה?
מקומות שמחייבים ללכת עם רגדיהם.
מה
זה כבר נהיה...
לא, אין לי מושג מה אתם אומרים.
שהמציל לא מכניס את האישה אם היא באה עם חלוק לים כי את לא מגדה.
תעדכן אותי על זה.
בואו ל...
מה?
בטבריה.
מה זה יולדית 2000? חולון? קאנטרי קלאב בחולון? ימין זה מעורב, מה אתה עושה שם?
טוב, שמעתי.
מה?
אני אומר, שמעתי.
שמעת, חבר שלי שואל. חבר שלום, כן, בצחוק. טוב, מה מפחדים אם ייכנסו עם חלוק? זה מה, זה גורם לזה נגד הירוקים?
זה בניית תרבות כאילו ש...
תרבות. אני הייתי מגיש על זה בגעת על הדבר הזה. כי מדומן, עכשיו אני אזכר שאתה אומר את זה, שהיה איזה משהו, היה איזה משהו בבית דין על דבר כזה. איזה אישה טבעה נראה לי, איזה חוף ים או חוף בריכה. מה? משרד הבריאות. אוקיי, אני חושב שצריך לעשות את זה שערוריה.
שלא הולכת לחופים אוהבים.
מה?
או שלא הולכת לחופים אוהבים.
טוב, ברור ש... מה זה או שלא ללכת?
לא,
לא. לא, מה זה אהור? לא ללכת.
פשוט, לא, פשוט שלא ילכו כאילו לחופים אוהבים.
לא, אבל גם אם... הוא לא. הוא אומר, גם אם חוף ימית 2000, בחולון, בקרמפיקה בחולון, הוא עכשיו עושה חצי יום נפרד לנשים. ואשתך רוצה לבוא עם ג'לביה. למה שלא תיכנס ככה? מה, אסור לה? נראה שצריך טיפול לסיפור הזה. חבר'ה, אם כן, בואו רגע נחזור לעיקרון. אם כן, מה אנחנו למדים? שהמוסר האנושי הוא מוסר משתנה. לכן חיפשתי את המילה משתנה. ודווקא מפני שהוא משתנה, הוא חייב להופיע על גביו ומתוכו, הוא חייב להופיע המוסר האלוקי, שהוא מוסר קבוע, שהוא מוסר טוטלי, שהוא מוסר שהוא לא תלוי בזמן ומקום, הוא לא משתנה לפי המציאות. אני רוצה רגע להדגיש יותר את הנקודה הזאת. אם הגענו לסוגת הצניעות, בואו נדבר על זה עוד טיפה. בסדר? ברשותכם. איפה אנחנו נמצאים יותר בבעיה? בדרך כלל יש בחיים שני סוגי הכרעות. הכרעה אחת שנקווה להשווים פה היא הכרעה פשוטה, לפחות ברמת התודעה. ברמת הבחירה המעשית יותר קשה, ברמת התודעה, בחירה בין טוב לרע. בין מה שבני אדם מגדירים טוב לבין מה שבני אדם מגדירים רע, בדרך כלל הבחירה בין טוב לרע היא פשוטה. הוא בחרת בטוב, נגיד שזה בסדר. אבל יש בחירות קצת יותר מסובכות. למשל, בין טוב לטוב. למשל, הרב קוק במידת הצניעות, בספר מידות הראייה, בסוגיית מידת הצניעות, גם יש פסקה קצרה שנקראת צניעות, אומר שכשאנחנו מדברים על צניעות, אנחנו צריכים לדעת שיש כאן שני ערכים חיוביים, טובים, שמתמודדים אחד עם השני. ערך אחד, צניעות. עכשיו, צניעות זה לא דווקא לבוש. צניעות זה מתחיל מהענווה הפנימית של האדם. הענווה הפנימית של האדם היא כמובן, תעשה אותו באופן עקרוני צנוע. אז מצד אחד, הצניעות כערך נפשי, מוסרי, וגם כערך התנהגותי, לבושי וכו'. הערך הזה הוא ודאי ערך. הצניעות היא ערך. מצד שני, אני משתמש רגע בהגדרה של הרב, מידת האהבה והידידות, להגביר אהבה בין בני אדם, להגביר ידידות בין בני אדם, להגביר תמיכה בין בני אדם, עזרה לזולת במצבי קושי, ודאי שגם כל אלה זה ערכים. עכשיו, הייתי מצפה שכשיש התנגשות בין מידת הצניעות לבין אהבה וידידות, מי אומר לי שמידת הצניעות גוברת? מי אומר את זה? אולי מידת אהבה והידידות, בואו ניתן דוגמה מצוינת. אם אדם עם מין יקבה נמצא במשבר, ובמקרה, אני יודע מה, אני מכיר אותה, אני לא יודע איך אני מכיר אותה. הכרתי את הפעם, באיזה תנועת נוער או משהו, נגיד. ואולי עכשיו אם אני אחבק אותה, אז יכול לעזור לה. יכול להרגיע, לעדן את הכאב, ליצור איזושהי התפתחות, התקדמות. מי קובע שמידת הצניעות גוברת על מידת האהבה והידידות? רבותה, אתם רוצים לשמוע את הדוגמה הקיצונית של הגמרא שהרמב״ם פסק אותה להלכה, אתם מכירים אותה בטוח? אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת ונהיה חולה אהבה עד כדי כך שהרופאים אמרו שאם הוא לא יבעל את אותה אישה, הוא ימות. פיקוח נפש, לא? פיקוח נפש תוכל הכל. אמרו הרופאים, יבעל ואל ימות. הרמב״ם פסק להלכה את הסוגיה הזאת. הלכו לחכמים, הלכו לרב, אמר הרב, ימות ולא יבל. טוב, חזרו לרופאים, הרב לא יתיר. אמרו הרופאים, תעמוד לפניו ארומה. הלכו לרב, אמר ימות ואל תעמוד לפניו ארומה. חזרו לרופאים, הרב לא יתיר. אמרו הרופאים, תעמוד מאחורי הגדר ותספר עמו, תספר עמו מאחורי הגדר. יעמדו כשגדר מפרידה ביניהם, אולי אפילו גדר מבלוקים, שלא יפילו יראו אחד את השני. רק ידבר איתה, ירגע בן אדם. השתגע. אומר, אמרו החכמים, ימות ואל לספר עמה מאחורי הגדר. רגע, אז מי קבע שערך הצניעות הוא יותר חזק מפיקוח נפש? עזבו כבר מידת אהבה והידידות בין המינים. עכשיו נבואה על פיקוח נפש. והרמב״ם פסק להלכה. זה רמב״ם חינוכי מאוד הרמב״ם הזה. אז על פי המוסר האנושי הייתי אומר מידת האהבה והידידות היא גוברת על צניעות, פיקוח נפש כל וחומר גובר על צניעות. לכן אנחנו צריכים להבין שהמוסר האנושי הוא מאוד חלקי, כמו שאמרתם, הוא מאוד חסר. כי הוא מאוד משתנה, ולכן הוא גם מאוד בעייתי. מי ששם לב, הרב קרא בסוף הפסקה שלנו, לחסידות החילונית, למוסר האנושי, שהיא החסידות העולמית, הוא קרא לזה חומר. ולחסידות האלוהית, החסידות הקדושה, החסידות הישראלית, הוא קרא צורה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אז הנה אומר הרב במידת הצניעות, אני רוצה רק לקרוא ברשותכם. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם. ומתוך כך, היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמה. מאבק בין טוב לטוב. זה כבר יותר מורכב, זה יותר דק. מדלג טיפה. מידת האהבה והידידות בכל הסימנים והדיבורים הנוחים היה ראוי להיות שווה בין המינים. אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מידת דרך ארץ ממקומה עד שלא לשאול בשלום אישה. לא לשאול בשלום אישה. לא כתוב לא להגיד בוקר טוב, כתוב אל תתחיל לשאול. להתעניין מה שלום, איך מה נשמע, מה את מספרת, מה היה, מה יהיה, מה מור, מי. זה לא. גם במידות הראייה, בערך חופש, שכאן הרב מדבר על חופש הדעות, יש כאן הגדרה יותר מדויקת, שימו לב. חופש, הרב מדבר על חופש הדעות, אבל זה נכון גם לגבי המוסר, כי חופש הדעות וגבול המוסר זה אותו דבר בעצם. השאיפה לחופש, אני קורא חצי משפט, השאיפה לחופש הדעות, יש בה, שימו לב, צד טוב וצד רע, צד קדוש וצד תמה. אנחנו חיים בשני מסננים, טוב ורע, קדוש תמה. טוב ורע, בהגדרה הזאת פה, זה המוסר האנושי. מה בני אדם קוראים טוב, מה בני אדם קוראים רע. קדוש תמה, זה המוסר האלוהי. טוב רע, זה החסידות החילונית, החסידות העולמית. קדוש תמה, זה החסידות הישראלית, זה החסידות הקדושה. עכשיו, לפעמים, הטוב הוא ביחד עם הקדוש. הרע הוא ביחס עם התאומה, הוא ביחד עם התאומה. אבל לפעמים... יש התחככות, יש התנגשות, כמו הדוגמאות שהזכרנו מקודם. לפעמים משהו טוב, למשל מידת האהבה והידידות, למשל הצלת חיים, הוא לפי התורה תמה. ולכן התמה חייב לגבור על הטוב הזה. כי באמת זה לא טוב. ומצד שני, לפעמים מה שנראה לנו רע, למשל לצאת למלחמה ולהרוג אנשים על, 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 על נחלת קרקע, על אדמה, הרי לכאורה ערך החיים של האדם יותר חשוב מחיי האדמה. חיי האדם קודם לחיי האדמה, לא? לא. לפעמים מה שנראה לנו רע, למשל להרוג אנשים במלחמה, זה לזה התורה תקרא קדושה, מלחמת מצווה. אז כל זמן שהטוב והקדוש הולך על ציר אחד, והרע והטוב הולך על ציר אחד, בסדר. אבל פעמים רבות, הטוב מתנגש עם התאומה, והרע מתנגש עם הקדושה. לכן אנחנו לא יכולים להסתפק בחסידות חילונית. כי היא משתנה, כי היא מתחלפת בין זמן לזמן, בין מקום למקום, בין חברה לחברה, בין תרבות לתרבות.
המסנן השני יותר חשוב, כן?
המסנן שלנו הוא קדוש ותמה על גבי טוב ורע. שואל,
נתנאל,
אז אם ככה יש לי שאלה, הוא שואל, אני שואל במקומו, אם ככה יש לי שאלה, אז למה צריך בכלל, תעזור לי, את המסנן הראשון של טוב ורע. בוא נלך, נקפוץ מיד למסנן של הקדוש והתמה. אמרתי לכם, באתי היום מוכן לשם שינוי. אומר הרב באורות הקודש, חלק ג' וכבר אנחנו סוגרים מעגל, תכף אסתכם את הכל, אתם רואים שזה מסודר לגמרי. בספר אורות הקודש ג', זה כרך, הכרך הנקרא מוסר הקודש. ברורה השאלה של נתנאל? אם אנחנו בסוף צריכים להגיע לקדוש ותמה, אז למה בכלל צריך את הטוב ואת הרע? תשובה פשוטה. כי יש הרבה אנשים שלא מגיעים לקדוש והתאמה. אז לפחות שיהיה להם איזה DNA מצפוני אלוהי מינימלי שנקרא טוב ורע. לפחות זה שומר עליהם. זה שומר על המין האנושי, על החברה האנושית. לפחות איזה מינימום אלוהי שנותן עוד איזה שהם גבולות גזרה. אז נכון שהוא חלקי ולפעמים הטוב האנושי הוא תאמה אלוהי. אבל יש הרבה דברים שהטוב האנושי הוא גם טוב אלוהי. בסדר? אז זאת התשובה הפשוטה. אבל הרב אומר יותר עמוק. אז באורות הקודש ג' בקרך שנקרא מוסר הקודש, יש פסקאות, ממש מומלץ, ורוצה להגיד חובה אפילו לעבור על זה, פסקאות שנקראות ראש דבר. לפני שהרב מתחיל את הפסקאות הפרטניות, יש כאן לא מעט פסקאות, שהרב מדבר על העקרונות של המוסר. זה פחות פרטני, יותר עקרוני. אז בראש דבר, כדאי לכתוב מקור, פסקה י' א', הקטע השני בפסקה י' א', בעמוד כ' ז', אומר הרב ככה, שימו לב, ואם הרב כותב את זה, אז כנראה שזה מצוי, ולצרינו הרב, היום אנחנו יודעים מאוד עד כמה זה מצוי. פסקה י' א', החלק השני. אתה רואה י' א' כתוב? עמוד כ"ז, ראש דבר, אורות הקודש ג', יפה, חלק השני. אסור ליראת שמיים. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. שומעים? נכון שמצד אחד החסידות החילונית, מקף העולמית, מקף המוסר האנושי, הוא מאוד חלקי, הוא מאוד משתנה, ולכן הוא זקוק לקדוש שיבוא על חשבונתו, או על גבי התו. נכון? אז החסידות הקדושתית צריכה להיות על גבי החסידות העולמית, החסידות החילונית, ואני מתקדם רגע, ונכון שהחסידות הקדושתית היא הצורה של החסידות העולמית, החילונית, שהיא החומר. אנחנו עוד נפתח את המשפט הזה עוד מעט, זה נכון. אבל מצד שני יש גם תקלה הפוכה. מה התקלה הפוכה? שהרבה פעמים אדם, בשם החסידות האלוהית שלו, המוסר האלוהי שלו, הוא בכלל לא שם לב שהוא פוגע במוסר האנושי. לפעמים הטוב והקדוש הולך ביחד, ואנחנו הרבה פעמים בלי לשים לב דוחקים את הטוב מפני הקדוש, ואז יכול להיות שזה כבר לא קדוש. למשל, הנה אומר הרב, תראו, אצל אנשים שקוראים לעצמם חוזרים בתשובה, זה מצוי מאוד הדבר. אני מקווה רק בתחילת הדרך, אבל זה מאוד מצוי. אנחנו קוראים לזה עצבנות דתית. אני קורא, אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. המוסר הטבעי זה המוסר האנושי, זה החסידות החילונית, החסידות העולמית. אסור ליראת שמיים, זה המוסר האלוהי, זה החסידות הקדושה, החסידות הישראלית. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. תכף ניתן דוגמאות לצערנו הרב טובות, יותר נכון רעות, אבל טובות. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. אנחנו הולכים עכשיו לפגוש שני מושגים. א', יראת שמיים טהורה, ב', יראת שמיים פסולה. מה הברומטר אם יראת שמיים שלי היא טהורה או חס ושלום פסולה? אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה. איך אני יודע כבחור בישיבת שדרות שאני מתפתח באופן נכון בציר הרוחני של הישיבה? איך אני יודע? מה הברומטר? מה המדד? מה הקריטריון? אומר הרב, אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. מה הסימן ליראת שמיים טהורה? סימן ליראת שמיים טהורה הוא שהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא מבלעדה. תרגום מול פילוס. אם אני לפני שחזרתי בתשובה במחאות, ניקח את הדוגמה הזאת, הייתי אדם מוסרי, הייתי אדם מנוח, שלב, רגוע, שמח, חברתי, אכפתניק, תורם לאנשים, מפרגן לאנשים. ומאז חזרתי בתשובה, נהייתי אדם לחוץ, עצבני, ביקורתי, כל מה שזז לא לפי התפיסה שלי אני מוחק אותו וכל זה הדרך. זה נקרא יראת שמיים פסולה. זה באמת עצבנות דתית, זה לא מצחיק בכלל, זה עצוב. אז אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי סימן ליראת שמיים טהורה היא, או הוא הסימן, זה כשאתה בעקבות היראת שמיים שלך מעצים את המוסר הטבעי שלך. זה לא שאתה דחקת אותו, ביטלת אותו, אלא המוסר הטבעי שלך עכשיו מתקדם ומתפתח ומתדייק, עכשיו דיוק, מכוח יראת שמיים שלך. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, תראו מזעזע, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל. אם לפני שנכנסה ליראת שמיים הייתי אדם מוסרי, הייתי אדם טוב, כמו הדוגמאות שאמרנו מקודם, הייתי אדם מפרגן, חברתי, חייכן, נחמד, עוזר וכו', ועכשיו על פי השפעתה של יראת שמיים מתמעט כוח הפועל ההוא, פתאום אותה תכונה של הנינוחות הפכה לתכונה של לחץ, אותה תכונה של החברתיות הפכה לתכונה של אגואיזם רוחני, אותה תכונה של לפרגן ולעזור השני הפכה לתכונה של ביקורת וכל הזמן להגיד מה לא בסדר. כי הרי אני שייך לערכים האלוהים המדויקים, אז אני עכשיו המבקר של אלוהים. ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, עירת שמיים כזאת היא עירה פסולה. חבר'ה, אז התקדמנו אחרי התקדמות חשובה מאוד. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את החסידות חילונית? לא רק כדי שיהיה איזה מינימום של DNA אלוהי, אלא הקדוש ברוך הוא ברא חסידות חילונית כי הרבה פעמים המוסר האנושי תעזרו לי להמשיך את המשפט. הוא השומר, המאזן, הברומטר, המדד למוסר האלוהי שלי. אתם לא מזדעזעים מה שאני מישהו מכיר תופעות כאלה? אתה מוכן רוצה לספר לנו לאחת מהן? בלי שמות, בלי פרטים. עקרונות. טוב, זו דוגמה מאוד עדינה, דוגמאות הרבה יותר חמורות. מה?
זורקים אבנים, טיטולים בשבת.
טיטולים? טיטולים נקיים או מלוכלכים? מה שיש, אתה אומר?
הבנים שחזרו בתשובה פתאום יהיו חלקם מטיפים גדולים על כל מיני דברים בצורה נורא.
איך? קט לב טהור, מה זה? חבר'ה, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר, לצערנו, הרעה ביותר, שהיא הטובה ביותר מבחינת הדוגמה, והיא רעה מבחינת המציאות, כן, הדוגמה הטובה ביותר זה שאנשים נהפכו, באמת, עכשיו זאת הדוגמה הכי פשוטה והכי טובה, מלהיות אנשים נחמדים, חביבים, חברתיים, תורמים, לוקחי אחריות, לאנשים מאוד ביקורתיים, משהו לא בדיוק לפי ההשקפה שלהם, ובדיוק לפי סדר החיים שלהם, הוא מצלם מוקסה מחמת מוז וקדימה הסתער, צריך להרוג אותו. להרוג אותו כמשל, כן? ומאוד לא שמחים, כמו שאתם אומרים.
אגואיסטים.
מאוד אגואיסטים מבחינה רוחנית, חושבים כל הזמן לעצמם, על העולם הבא שלהם. זה דבר חמור. אז הקדוש ברוך הוא לא ברא סתם את החסידות החילונית. החסידות החילונית א', היא איזשהו מינימום אלוהי הנמצא כמצפן, כמצפון, בנפש האדם, שלא יתמוטט לחלוטין מהערך האלוהי שלו. ב', הרבה פעמים המצפן האלוהי, המצפן האנושי הזה, החסידות החילונית הזאת, זה איזשהו סוג של שומר, כמילה זה נכונה, של שומר על המוסר האלוהי שאמור להופיע מכוחה. אדם מגיע לחדר בשעה 12 בלילה. הוא נוהג לקרוא שלושה סיפורי צדיקים ולשמוע שני שירים, שני שירי קודש, לפני שהוא ישן, כי הוא רוצה לישון מתוך יראת שמיים. נתש בעיה אחת, שא' אין לו אוזניות, וב' שהוא מדליק את האור בחדר, שכבר חבר'ה ישנים. אבל הוא רוצה להיכנס לקריאת שמע. אז הוא, חבר'ה, אלה בעיות קטנות, הבעיה שלי הוא הבעיות שלנו. בעיות הרבה יותר חמורות מזה. אנחנו מתחילים להבין, נראה לי קצת יותר טוב את הפסקה שלנו. שני קווים הקדוש ברוך הוא רוצה שימלאו מלוא עולם. קווי החול, קו החול וקו הקודש. יש מרחקי גובה, שני ממקור אחד. אומר הרב, אתה רוצה דוגמה? בבקשה. מוסר. במוסר ברוך הוא ברא חסידות חילונית, ברא חסידות ישראלית. החסידות החילונית יש לה חשיבות רבה ביותר. א', כאיזה מינימום של דנ"א אלוהי, ב', כשומר על החסידות הקדושתית. בואו נקרא את זה אצלנו. מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. רק העין החמושה בהשקפה של מחכה גובה תראה את שורשם העליון, איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. עכשיו אנחנו מבינים את המשפט הזה הרבה יותר טוב, כמה החסיות החילונית היא חשובה. חבר'ה, אני אומר לכם, אתם מקבלים את המושג הזה חסיות חילונית, אני ציפיתי פה לאיזה עגבניות או משהו. אתם רגועים לגמרי. אם הייתי אומר את המשפט הזה, חסידות חילונית בבית מדרש או בית כנסת מצוי, היו מסלקים אותי. חסידות חילונית, מה הקשר בין שתי המילים? אתה רוצה להגיד משהו? כן. זה לא מדויק מה שאתה אומר, מחילה. יש דברים שכן, יש דברים שלא.
יש איזשהו
זה נכון שיש איזושהי התחלת התאמה בין, מה זה התחלת התאמה? התחלת, התקדמות בהתאמה בין המוסר האנושי למוסר האלוהי, כי בני אדם הבינו שאי אפשר לסמוך על המוסר האנושי לבד. מצד שני, יש גם הקצנה מצד השני. שיום יש אנשים שלא מוכנים לקבל, היום, יש לא מעט אנשים, גם היום בעם ישראל, שהם אנשים טובים, הם אנשים מוסריים במובן הזה, הם אנשים צדיקים במובן החילוני של המילה. הם באמת אנשים טובים. הם אנשים שיש להם אמון בין איש לאשתו, יש להם מוסר עבודה גבוה, הם תורמים לקהילה, הם לוקחים אחריות, הם מוכנים למסור את הנפש בצבא. אחד אומר את זה הדרך. הם באמת אנשים צדיקים במובנים האנושיים. ואנשים, חלק מהאנשים האלה לא מבינים. למה צריך את המוסר האלוהי? למה צריך את אלוהים בתמונה? יותר מזה, אני אומר שהמשפט חמור. חלק מהם אומרים שהדוגמאות שהם מכירים בחיים, וכשהמוסר האלוהי יתערב לתוך המערכת, נכנס לתוך המערכת, הוא יזיק למוסר האנושי הזה. אתה לא מכיר דברים כאלה? תסלחו לי, יש בזה גם קצת אמת, קצת הרבה אמת. בואו נהיה ישרים.
עדיף להיות?
עדיף להיות נורמלי. עדיף להיות מתוקן. אתה שואל שאלה, אתה מבחינתי, אתה שליח ציבור, כאן אני מתנפל עליך. אתה שואל שאלה, שהיא זקוקה מיד לנוקאוט. זאת אומרת, אתה שואל את השאלה הבאה בעצם. תגיד, מה עדיף? שאני אהיה בבור בעומק 50 מטר, או בור בעומק 80 מטר? מה התשובה? מה עדיף? מה עדיף? עדיף לצאת מהבור. זה מה שעדיף. אין מה עדיף. מה זאת אומרת מה עדיף? שני המצבים מקולקלים. חסידות חילונית ללא חסידות קדושה. זה הכותרות של העיתונים, אנחנו מכירים. זה שפת הים. חסידות קדושה שמזלזלת בחסידות החילונית, גם את זה אנחנו מכירים. לפני שנים הגיע אליי ספר שהוציאה הסוכנות היהודית. יכול להיות שסיפרת את הסיפור הזה פה פעם. ספר סיפורים על רבי ישראל מסלנט. שכחתי כרגע את שם הספר, יש לי אותו בבית. חוברת, כריכה דקה כזאת. חצי חוברת, חצי ספר. סיפור אחד ממש זעזע אותי. ועובדה שאני זוכר את הסיפור, אני אספר לכם אותו עכשיו. פעם אחת, בסוף אחת התפילות בבית המדרש של רבי ישראל מסלנט, ניגש רבי ישראל מסלנט, תחשבו, הרב הגדול באותם ימים, שהרב אליהו היה חי, זכר צדיק לברכה, אדם מתפלל בבית הכנסת שלו. תחשבו שבסוף התפילה, ניגש הרב אליהו לאותו אדם, אומר לו, תדע לך, התפילה שלך לא התקבלה. איך הייתם מגיעים לדבר כזה? הייתם התקף לב על המקום, לא? הרב אליהו מצריך את עצמו לגשת אליי, להגיד לי, התפילה שלא התקבלה. אז רבי ישראל מסלנט ניגש לאדם מסוים בסוף התפילה, אומר, תדע לך, התפילה שלך לא התקבלה. שואל אותו אדם את רבי ישראל מסלן, הרב, אתה יודע איזה כוונה הייתה לך בתפילה? איך התפילה שלו התקבלה? אמר לו רבי ישראל מסלן, תקשיבו אותו, למה עמדת בפתיחה לבית הכנסת, בשער בית הכנסת, בדלת הכניסה, וחסמת את האוויר למתפללים? התפילה שלך לא התקבלה. האם מישהו היה פעם בתפילת מנחה באיזה בית כנסת מצוי? כן. האם מישהו לא מכיר את התופעה של אותם 82 אנשים בערך שמגיעים בדיוק באמן האחרון של הקדיש לפני 18 לתפילת מנחה? מכירים את התופעה? יפה. ואז הרי הם רוצים להיות חלק מהמניין, נכון? ואז איפה הם עומדים? בכניסה. אני כבר מדבר על מניעת האוויר, הם חוסמים את הדרך להיכנס, אבל הם צדיקים, חלק מהמניין. אז מה אתה מציע? שתי אפשרויות, או שתבוא בזמן או שתתפלל בחוץ. זה מה שאני מציע. תראו, אתם מכירים בית כנסת שאין תופעה כזאת? הייתי שם איזה מצלמה נסתרת, מה קורה פה בתפילת מנחה? או ערבית, או שחרית.
לא צריך נסתרת.
לא צריך נסתרת. פה גם יש הרבה דלתות. אז חסום מקום אחד, אתה עושה כביש עוקף.
יש פה גם הרבה מקום.
אתה מהגג, אני יודע מה, הילל הזקן משהו.
גם הרבה מקום הכניסה.
מה? איך?
רואים מקום הכניסה.
רואים מקום הכניסה, כן. כן, אבל אז מה אתה רוצים שאנחנו מתרצים? מה זה משנה, האוויר, איזה אוויר אתה חוסם, יש מזגן. אתה מבין את הסיפור בכלל? זה רבי ישראל מסלנט. מה זה יראת שמיים שדוחקת את המוסר הטבעי? סיפרתי לכם את הסיפור עם החנייה שלי פעם.
כן.
סיפרתי פה. כן.
אבל
שיעור א'
לא
שמור. לא נורא, לא. מספיק אני מפדח את עצמי, עוד פדח את עצמי. הם צודקים? לפעמים הם צודקים. והחסידות האלוהית הזאת שלא מתחשבת בחסידות החילונית היא לא חסידות אלוהית. היא לא חסידות אלוהית. מה? תגידו לי, אני לא יודע מה נוהג בחור ממוצע בישיבת סדרות, ואני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אני רק אגיד לכם משהו. מה נוהג בחור בישיבת סדרות לעשות בין השעה 7-8 בערב? מה הוא נוהג לעשות? ללמוד תורה. צדיקים. בית מה אחרים נוהגים לעשות? להשכיב את הילדים? לא, אתה עוד רבה. מה נוהגים לעשות? להתקלח. אוקיי.
להתאמן.
להתאמן. האם יש אנשים שבשעה בין 7-8 נמצאים בחדר? חבר'ה, אני לא כגבי עכשיו, תנו לי את האמת.
כן.
יפה. האם חלק מהאנשים הרדיו אצלם פתוח בשעה הזאת? הרדיו, רש דלת יוד וב. לא שומעים רדיו בישיבה. מוקצה מחמת מימוש, אסור להכניס רדיו, הרב מנדל עושה מעקבים. מה? יש בודדים שכן. האם אתמול אצל מישהו הרדיו היה פתוח בין שעה 7-8 בערב? כן, מי אמר כן? על איזה תדר? האם אתמול בין 7-8 בערב הרדיו של מישהו היה פתוח על תדר קול ברמה? לא. מזל.
בבית, כן.
כן. בבית, שמעת את הקטסטרופה?
מאיה, מאיה.
הוא יספר לכם אחרי זה.
לא, מאיה, מאיה.
כמה, אני לוח מודיעין שלך?
נשמע, כל ברמה, רב.
רב, אתה מודע כאן אנשים שמית?
לא. כי אם אתה תגיד כן, אז מהיום אני גוזר עליך. לא להיכנס חדר אוכל. ניפגש עוד שבוע. כלומר, לא ניפגש עוד שבוע. בואו נסיים בדבר טוב. ניפגש בעזרת השם. אולי בשבת, אם לא עוד שבוע. בסדר חברה, ברורה פסקה? טוב, ברוכים תהיו.